Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
ברוכים הבאים לעוד פרק של עושים היסטוריה, והפעם ההיסטוריה של העתיד, לארי ניזן. לפני שנפתח את הפרק, כמה הודעות מנהלתיות אפשר לומר. קודם כל, לגבי הפרק של שבוע שעבר על ההיסטוריה של המחשב האישי וסטיבן ווזניאק, אבל אני חייב לכם תיקון לגבי המחשב האישי שהיה בתקופתו של ווזניאק הכי מתקדם, שזה היה אלטר 8800. אני בפודקאסט קראתי לו אלטייר, קצת אולי שיבוש של השם המקורי. מאזין אחר כך תיקן אותי ואמר שביטוי הנכון הוא אלטר, זאת אומרת אלט-אר ולא אלטייר כמו שאני אמרתי. אז הנה תוקנתי ואני מעביר את זה אליכם. כמו כן, התחלתי לשים את התסריטים שבהם אני משתמש בשביל להשמיע לכם את התוכנית הזאת באתר של רשת הפצת מאמרים לשימוש חופשי, אתר שנקרא מאמרים. באתר הזה יש המון מאמרים בכל מיני תחומים של כמה אלפי אנשים שבאמת אנשים מקצועיים בתחומים שונים, והשימוש בו חופשי, ואני בהחלט אוהב לשים את הדברים שלי ברשת לשימוש חופשי. אני חושב שזה חשוב, השכלה לכולם, וגם את התסריטים לתוכנית הזאת אני מתכוון לשים את כולם בסופו של דבר באתר הזה. הכתובת של אתר מאמרים היא www.articles, מעיתים את זה articles.co.il. אפשר לחפש שם רן לוי, והאמת היא שגם אם מחפשים בגוגל רן לוי בעברית, מגיעים בעצם לדף שלי באתר הזה בראש הרשימה. אז תהנו מהשימוש הזה בתסריטים, אפשר להשתמש בזה, ואולי אפשר להכניס פה גם מילה לגבי זכויות יוצרים. אז האתר הזה הוא כמובן שימוש חופשי, אפשר להזין לו בצורה חופשית. אני כנראה לא אתנגד לרוב השימושים שאנשים אולי יעשו עם הקלטות והמאמרים של התוכנית, אבל אני מבקש שכל שימוש כזה לשלוח אליי מייל לכתובת של התוכנית ולידע אותי לפני. ובסיום זה של הודעות מנהלתיות אפשר לעבור לתוכנית שלנו הפעם, והיא כמו שאמרנו על לארי ניבן וההיסטוריה של העתיד. חלק בלתי נפרד מעולם המדע הוא החזון. לכל המדענים ולכל החוקרים יש, ככה אני מאמין, איזשהו חזון מסוים. איזשהו עתיד שהם חותרים לקראתו. איזשהו עתיד שכל העבודה שלהם מכוונת אליו, אחרת היא חסרת תועלת. איזושהי מטרה, אפשר להגיד, שאליה הם שואפים. לפעמים המטרה הזאת היא ברורה מאליה. ניקח למשל גנטיקאים, שמנסים לגלות את הצפונות והסודות של הגנום האנושי, וזה כדי ליצור עולם שבסופו של דבר הוא יהיה נטול מחלות גנטיות. עולם בלי טייזקס, בלי מחלות ניוון שרירים וכל מיני מחלות אכזריות, באמת מחלות אכזריות שכאלה. המטרה פה היא ברורה, לחסוך מהדורות הבאים את הסבל הנוראי הזה. זה איזשהו כיוון מאוד חד, חזון מאוד ברור אפשר להגיד. אבל לפעמים המטרה קצת פחות ברורה. זה תלוי מאוד בתחום של המדע. מתמטיקאים למשל, למה הם חותרים? מה הם יוצרים? כל המשוואות שלהם, המספרים, ה-X'ים וה-Y'ים והחזקות והנעלמים, בשביל מה כל זה? אז כאן זה קצת יותר אינדיבידואלי. יכול להיות מתמטיקאי שאומר שהוא נובר בעולם של המספרים כדי לגלות איזושהי אמת עמוקה של היקום. איזושהי שפה שבה כתוב העולם בעצם. השפה הזאת, אם אנחנו נבין אותה לעומק, תביא גם את האנושות ביום מן הימים אולי, לאיזשהו סי מוחלט של התקדמות מדעית, להבנה מושלמת אולי של כל העולם סביבנו. מתמטיקאי אחר יגיד לך לעומת זאת שהוא עושה את זה כי הוא אוהב את זה. זה הכל, זה מעניין אותו. הוא אוהב מספרים כמו אולי כמו שגנן אוהב פרחים. בכל אופן, למתמטיקה טהורה לא תמיד יש כיוון מוגדר או חזון ברור מובן שאפשר לשאוף אליו. וגם אם יש, אז למען האמת בדרך כלל הוא די מאופל. אז לפעמים צריך מישהו שיצור את החזון. צריך מישהו שיתווה כיוון. מישהו שייתן למדענים של היום את ההשראה ליצור דברים למרות שרוב הסיכויים שהם לעולם לא ייהנו מהם. הם לא יראו את התוצאות של העבודה שלהם, את פירות עמלם. המוזה של המדענים, אפשר להגיד. ואני מדבר פה על סופר מדע בדיוני. לפני שאנחנו ממשיכים בפרק, חשוב לי להבהיר שהנושא כאן הוא לא הספרות עצמה של סגנון המדע הבדיוני, או עלילות של ספרי מדע בדיוני כאלה ואחרים. אני לא אתן לכם כאן תקצירים של מסע בין כוכבים, או שאני אסביר את הקשר בין האן סולו ללוק סקייווקר. בפרק הזה, ואולי גם בפרקים דומים אם יהיו כאלה בעתיד, אני רוצה להתמקד בטכנולוגיות עתידניות, במדע וברעיונות של השנים הבאות, כפי שמעלים אותם סופרי מדע בדיוני. הכוונה שלי כאן היא להראות איך הרעיונות האלה מתחברים למדע של עכשיו ולתגליות של המדענים הגדולים מהעבר במין קו זמן ארוך ומתמשך. אני מתכוון לדבר על הרעיונות ההזויים והמופלאים שמעלים סופרי המדע בדיוני ולהראות כיצד הם בנויים למעשה על מדע וטכנולוגיות של היום, של עכשיו. אפשר להגיד שאני רוצה לדבר על ההיסטוריה של העתיד. הפרק הנוכחי יעסוק ברעיונות של לארי ניבן. למי שלא מכיר, לארי ניבן הוא אחד מגדולי סופרי המדע הבדיוני של 50 השנים האחרונות. הוא עומד בשורה אחת עם אנשים מדור הנפילים של הז'אנר הזה, יחד עם שמות כמו אייזיק אסימוב, ארתור סי קלארק, ועוד אולי שמות שהציבור הרחב מכיר אותם קצת או הרבה. הכתיבה של לארי ניבן היא בסגנון שידוע בתור מדע בדיוני קשה. מדע בדיוני שמושתת על מדע, החלק של המדע בצירוף הזה של מדע בדיוני. הוא כתיבה שמשתמשת ברעיונות טכנולוגיים מהפכניים. אני מאמין את זה בניגוד לספרות מז'אנר הפנטזיה, כמו למשל שר הטבעות, שזה סגנון שעוסק יותר בדמויות, בעלילה שהיא קצת כמו טלנובלה. סיפורים אנושיים ורגשות. הסיפור בז'אנר הפנטזיה מתרחש על רקע של אולי כוכב אחר, או טירה ביער מחושף, או משהו בסגנון, אבל למען האמת זה גם יכול להיות באותה עמידה להתרחש בארגנטינה של ימין. טלנובלה שכזו. מדע בדיוני קשה מתמקד יותר במדע ופחות בסיפור. התוצאה הצפויה היא שבדרך כלל הסיפור והעלילה הם, אפשר לומר, קצת דלים. הדמויות הם אולי קצת שטוחות, הסיום אולי קצת יותר צפוי. בוא נאמר, לא דן בראון ולא שי אגנון. אבל, וזה אבל גדול, הטכנולוגיה בסיפורים האלה, בוא נגיד מהטובים שבסיפורים האלה, היא זו שסוחפת את כל הספר כולו. בסיפורים כאלה הטכנולוגיה היא העיקר, הרעיונות המדהימים שהסופרים האלה מעלים, הם אלה שגורמים לקורא, בהנחה שהוא הטיפוס המתאים כמובן, להחסיר פעימה, לעצום את העיניים ולהגיד לעצמו, אוי אלוהים, אם אני הייתי יכול לחיות בתקופה הזאת, אם היה לי את הטכנולוגיה הזאת בידיים. אז לארי ניבן הוא אחד מהסופרים שלפי דעתי מצטיינים במיוחד בתחום הזה, ויש לו רעיונות מדהימים ומופלאים. מה שעוד יותר יפה זה שהרבה מהרעיונות האלה של לארי ניבן מבוססים על מדע אמיתי. הם לא בנויים על איזשהו עולם של קסמים, אולי כמו למשל הארי פוטר, עולם של רעיונות בלתי אפשריים לשיפיח בסיפור איזושהי רוח חיים. הם מבוססים על חוקים וכללים של מדע וטכנולוגיה כפי שאנחנו מכירים אותו היום, פשוט בסדרי גודל גדולים יותר או בקבועי זמן גדולים יותר. וזה לא כל כך מפתיע לשמוע שלארי ניבן הוא בעל תואר ראשון במתמטיקה. הדוגמה המושלמת לרעיון בדיוני שמבוסס על מדע אמיתי לגמרי הוא מה שמכונה טבעת ניבן. הספר המפורסם ביותר של לארי ניבן, ובעצם הספר שהוא הבסיס לסדרה שלמה של ספרים, נקרא עולם טבעת. בספר הזה לארי ניבן מציב את הדמויות שלו בתוך עולם דמיוני שהוא בעצם טבעת ענקית שמקיפה שמש באיזושהי מערכת שמש דמיונית. תדמיינו לעצמכם שמש במרכז, סביבה טבעת ענקית שמקיפה את השמש הזאת בערך במרחק שבו מקיף כדור הארץ את השמש. ההיקף של הטבעת הזאת הוא משהו כמו 600 מיליון מייל, קצת יותר ממיליארד קילומטר. הרוחב של הטבעת הוא משהו כמו 2 מיליון קילומטרים. אפשר לדמיין את זה אולי כמו הטבעות שמקיפות את כוכב הלכת שבתאי למשל, רק שכאן הטבעת פונה פנימה לכיוון השמש. זאת אומרת, אם אתה עומד על משטח הטבעת ומסתכל למעלה, אתה רואה את השמש. אז האינסטינקט הראשוני פה הוא להגיד, שטויות, אין דבר כזה, זה בלתי אפשרי, זה כל כך גדול וכל כך מפלצתי, שזה פשוט לא ייתכן. אבל זהו, שלא. אתם מבינים? לארי ניבן הוא לא סתם סופר יפה נפש, הוא באמת גם מתמטיקאי. הוא ישב וחשב וחישב את התכונות שצריכות להיות לטבעת כזו, כדי שבאמת ניתן יהיה לבנות אותה, ולא פחות חשוב, יהיה גם אפשר לחיות עליה. למשל, הוא חישב שהטבעת צריכה להסתובב במהירות של בערך מיליון מטרים לשנייה, כדי שכוח המשיכה שייווצר אליה, יהיה משהו בדומה לכוח המשיכה שאנחנו מרגישים על כדור הארץ. אני מתכוון כאן לכוח המשיכה שהוא בעצם הכוח הצנטריפוגלי, הכוח שנוצר בעקבות הסיבוב. מי שעומד על הטבעת מרגיש כוח שמנסה לזרוק אותו החוצה דרך הרצפה. קצת אולי כמו לשבת על קרוסלה שמסתובבת במהירות. אתה נדבק לכיסא ממש בזמן שהסיבוב מנסה לזרוק אותך החוצה מהמתקן. זה אותו הכוח שמשאיר אותך דבוק לכיסא בזמן שהרכבת הרים מבצעת סיבוב של 360 מעלות בלונה פארק. אחרי זה הוא חישב את כל הפרמטרים שנדרשים מטבעת כזו, כמו למשל מהירות הסיבוב, איזה חומר יתאים כדי לבנות אותה, איך אתה שומר על הטבעת הזו שלא תיסחף ממקומה ותיפול לתוך השמש. ואז הוא נתן לאיזשהו גזע מסתורי וקדמוני של חזרים לבנות אותה כביכול, ואז הכיף מתחיל באמת. אם יש לך עולם טבעתי כזה גדול, כזה זר, כזה מוזר, אבל בהחלט אפשרי מבחינה טכנית, איך יראו החיים עליו? יש כאן עולם ששטחו 300 מיליוני פעמים השטח של כדור הארץ. כמה גזעים שונים של יצורים תבוניים, אם יש כאלה, יכולים לחיות על עולם שכזה ולעולם לא לפגוש אחד את השני? איזו מערכת שבעלי חיים וצמחים נוצרת על עולם כזה? איך האנשים שחיים על עולם מלאכותי ומהונדס תופסים את האנשים שבנו את הטבעת הזו? הרי מבחינתם, מהנדסי הטבעת הם אלים. יש להם יכולות טכנולוגיות שהן בלתי נתפסות ממש בכל קנה מידה. מה שמעניין בנושא עולם הטבעת הוא שלארי ניבן לא המציא את הרעיון הזה לגמרי מעצמו. הרעיון הזה של עולם טבעתי מבוסס על רעיון אחר דומה בשם ספרת דייסון. ספרת דייסון היא תוצאה של ניסוי מחשבתי שערך הפיזיקאי והמתמטיקאי פרימן דייסון בשנת 1959. קו המחשבה של פרימן דייסון הוא כזה. כל ציוויליזציה צורכת אנרגיה מהשמש שלה. זה ברור. היא חייבת אנרגיה כדי לפתח טכנולוגיה. פרישות האנרגיה הללו ילכו ויגדלו עם הזמן בעקבות ההתקדמות הטכנולוגית של אותה ציוויליזציה. אנחנו חווים את זה בעצמנו. מאיכן מגיעה האנרגיה? מהשמש כמובן. לכן צריך לנצל יותר ויותר אנרגיה סולארית, עד שביום מן הימים צריך לנצל למעשה את כל האנרגיה שהשמש יכולה להפיק, או לכל הפחות חלק מאוד משמעותי ממנה. רק כדי לשים את הדברים בפרופורציה, אנחנו היום מנצלים כל כך מעט מהאנרגיה שהשמש נותנת, שממש אין טעם לנקוט כאן במספרים. זה עד כדי כך חלק קטן ולא משמעותי ממה שהשמש באמת נותנת לנו. איך עושים את זה? איך מנצלים את כל האנרגיה של השמש? הרעיון של דייסון היה לבנות כדור ענק, ספירה, שמקיפה את השמש במרחק רב, ולשים על הכדור הזה קולטי שמש, תאים פוטואלקטרים, בצורה שכזו כל האנרגיה שהשמש מפיקה נקלטת בתאים ומומרת לחשמל למשל. כמובן שזה רעיון שהוא מאוד מאוד קשה לביצוע, אבל יש לו גם גרסאות פשוטות יותר למימוש. למשל, במקום כדור אחד מוצק שמקיף את השמש, שדורש מן הסתם המון המון חומר כדי לבנות דבר כזה, אולי נשים המון המון קולטנים בודדים במסלול סביב השמש, כל אחד בנפרד, כמו כוכבי לכת קטנים. זה כבר קצת יותר קל לעיכול, ולא חייבים לשים קולטנים למשל סביב כל השמש. אפשר לשים אותם גם במרחק מסוים אחד מהשני, והם עדיין נקלטו איזשהו אחוז ניכר מהאנרגיה של השמש, פשוט מכיוון שיהיו הרבה מאוד קולטנים שכאלה. אם נחזור לרעיון של כדור גדול שמקיף את השמש, נניח שרוצים לחיות על הכדור הזה. אז צריך ליצור כוח משיכה, נכון? זה ברור. כדי ליצור כוח משיכה, ניתן לכדור סיבוב, וככה כוח הסיבובי של הצנטריפוגה ייצור את אותו כוח משיכה מלאכותי שתיארתי מקודם. אבל, וכאן זו נקודה קריטית, האוויר בתוך הכדור, האטמוספירה, תתרכז כולה ברצועה דקה על קו המשווה של הכדור. זו תוצאה של הכוח הסיבובי הזה, ואני לא אכנס כאן עכשיו להסברים פרטניים. כתוצאה מכך החיים למעשה יוכלו להתקיים רק על איזושהי רצועה דקה יחסית, על קו המשווה של אותו ספירה, כדור דייסון גדול. מה שניוון עשה זה בעצם לחתוך את הרצועה הדקה הזאת עם האטמוספירה שלה, להשאיר רק אותה ולזרוק את כל השאר. זה עולם הטבעת, והוא מבוסס, כמו שאנחנו רואים, על רעיון מדעי רציני. אחת הבעיות הרציניות שניצבות בפני כל סופר מדע בדיוני, היא השאלה כיצד עוברים את המרחקים העצומים של החלל. המרחקים בין הכוכבים הם כאלה שטיסה בחללית במהירות שאנחנו מסוגלים לה היום, יכולה לקחת כמה אלפי שנים בין שני כוכבים אפילו קרובים יחסית זה לזה במונחים של מרחקים בין כוכבי שבט. הפתרון הוא כמובן להאיץ את החללית למהירות גבוהה יותר, כמה שיותר קרוב למהירות האור שהיא המהירות התיאורטית הגבוהה ביותר. אבל זה לא כל כך פשוט כמו שזה אולי נשמע. אפילו החלליות הכי מהירות שיש לנו עכשיו, אם אני לא טועה אלו החלליות וויג'ר 1 וויג'ר 2, יעברו את המרחק אל הכוכבים הקרובים ביותר אל השמש שלנו במשהו כמו כמה עשרות אלפי שנים. הבעיה היא שכדי להאיץ את החללית צריך לקחת הרבה דלק עבור המנוע. הרבה דלק פירושו חללית כבדה יותר, וצריך יותר דלק כדי להאיץ אותה. ואז היא כבדה יותר, ואז צריך יותר דלק, וכו' וכו' וכו', אתם מבינים את הבעיה. בשנת 1960 הציע הפיזיקאי רוברט בוסארד רעיון תיאורטי מחוכם למדי, שיכול לאפשר לנו אולי לטוס במהירות גבוהה מאוד, אפילו עד כדי שני שליש ממהירות האור, וזאת בלי שנצטרך לסחוב איתנו דלק ממש. שיטת ההנאה שלו נקראת מגח בוסארד, באנגלית, בסארד רם ג'ט. זו גם השיטה שניוון משתמש בה בחלק מהמקרים בספרים שלו. הרעיון הכללי של מגח בוסארד הוא זה. החלל הוא לא ממש וקום מושלם. יש פה קצת גז, כמה אטומים בודדים בכל מטר רבוע, ממש כלום, אבל בכל זאת יש משהו. האטומים הללו הם בדרך כלל אטומי מימן, ופה ושם כמה אטומי הליום. בקדמת החללית נמצא מתקן איסוף גדול רחב ידיים שיודע לאסוף את כל האטומים האלה ולתעל אותם לתוך החללית כמו איזשהו משפך אימתני. תמנו לעצמכם משפך ענק שמפליג בחלל וסוחף אליו אטומים מקדמת החללית. האטומים הללו ייכנסו למנוע של החללית, שם הם ישמשו כדלק. כנראה באיזשהו תהליך של היתוך גרעיני או כל תהליך אחר שיכול להפיק מספיק אנרגיה כדי לדחוף את החללית קדימה בחלל. מה שיפה כאן הוא שככל שחללית נעה מהר יותר, היא יכולה לאסוף עוד ועוד אטומים מהחלל. היא עוברת יותר מרחב באותו פרק זמן. בצורה שכזו אתה יכול להגיע באופן תיאורטי למהירות יפה מאוד, וזאת בלי להזדקק לשום דלק חוץ ממה שנמצא גם ככה חופשי בחלל. הרעיון הזה הוא לא מושלם ויש איתו כמה בעיות שאולי יום אחד נצליח לפתור ואולי לא, אבל מבחינה תיאורטית כנראה שהוא בהחלט אפשרי. לארי ניוון עושה בו שימוש בספרים שלו, שימוש יפה מאוד. למשל, ספינות ענקיות שמכילות אלפי מתיישבים מכדור הארץ, מונעות על ידי מגח בוסארד שכזה, ספינות שמביאות את המתיישבים תוך כמה עשרות עד אולי מאות שנים בודדות אל כוכבי לכת שבהם האנושות מתיישבת בהדרגה. הרעיון הבא שמעלה ניבן בספרים שלו מגיע מתחום שהוא חציו פיזיקה וחציו ביולוגיה. זה גם הרעיון שאני אישית מוצא שהוא הכי מדליק והכי מקורי בספרים שלו. הכוונה כאן לאיזשהו זן משונה מאוד של עצים, עצים הנקראים עצי שלבים, ובאנגלית stage trees. העצים האלה מתוארים כגבוהים מאוד, עם גזע עבה וגדול, ומה שמיוחד בהם זה שהם מסוגלים להפוך את האנרגיה שהם מקבלים מהשמש לחומר שהוא משהו כמו דלק רקטי עם עוצמה אדירה. כשהעץ מגיע לבגרות, הוא כבר מלא עד להתפקע בחומר הבערה הטבעי הזה. ואז מתחולל איזשהו תהליך כימי שמביא להתלקחות פתאומית של חלקו התחתון של העץ. אני חושב שאתם אולי מתחילים לקבל את התמונה. העץ הזה הוא משהו כמו טיל טבעי, רקטה. הבערה של הדלק הרקטי גורמת לעץ להמריא לשמיים במהירות, כשחלקים ממנו מתנתקים במהלך ההמראה, ממש כמו שלבים של טיל לשיגור לוויינים לחלל, שאנחנו מכירים, ומכאן השם עצי שלבים. כשהוא מגיע לגובה מסוים, העץ מתפוצץ ומפזר זרעים על פני שטח גדול מאוד, כמה עשרות קילומטרים. חלק מהעצים, לפי התיאור של ניבן, אפילו מצליחים להגיע למהירות שמאפשרת להם להתגבר על כוח המשיכה ולברוח לחלל לגמרי. שם הם עושים את דרכם אל כוכבי לכת אחרים ומזריעים גם אותם. כמה משונה נשמע לכם הרעיון הזה? עצים ממריאים לשמיים, דלק רקטי בתוך הגזע, אני בטוח שחלק מהאנשים יראו בזה פנטזיה גמורה. אבל אני רוצה להעלות כאן שתי נקודות. האחת היא שהטבע בהחלט מסוגל ליצור תרכובות כימיות שנראות במבט ראשון משונות לא פחות מאיזשהו חומר בערה סילוני. למשל חומר שזורח בחושך אצל הגחלילית או רעלנים בעוצמה אדירה שחלק מהחרקים מסוימים להפיק או חיות אחרות. אז למה לא חומר כימי שיודע לבעור בעוצמה מסוימת? זה רק תרכובת מסוג אחר, זה הכל. ואם תחשבו על זה, אנחנו כבר היום מפיקים חומרי בערה. במעיים שלנו. כן, אני מדבר פה על נפיחות. הנקודה השנייה היא שהביוטכנולוגיה שלנו מתקדמת בצעדי ענק בכל יום. אומרים שביוטכנולוגיה היא אולי התחום שמתפתח בצורה הכי מהירה במדע של היום. אנחנו יודעים היום לעשות דברים לקוד הגנטי של בעלי חיים שלפני 50 שנה, בתקופה שניבן כתב את הספרים שלו, אפשר היה רק לחלום עליהם. והוא כותב דרך אגב שאת עצי השלבים יצרו חייזרים בעלי ביוטכנולוגיה מתקדמת ביותר. אנחנו יודעים היום לגרום לעיזים לייצר בחלב שלהם תרופות למשל. כן, ממש ככה. אפשר לגרום לעז או לכבשה להפיק תרופה בחלב שלה ואז לזקק את התרופה מתוך החלב. בית חרושת טבעי לתרופות. אז למה שבעוד 100 שנים או 200 או 1000 שנים מעכשיו לא נוכל לגרום לעצים להפיק חומר בעירה באופן טבעי? הכוונה פה כמובן לחומר בעירה רקטי, לא עץ שהוא חומר בעירה. ניקח כמה מהגזעים האלה, נחבר אותם למשגר לווייני ואז השמיים הם הגבול, לא? אם זה לא גורם לכם לרצות להיות מדען בתחום הביוטכנולוגיה והגנטיקה, אז אני לא יודע מה יגרום. הרעיון האחרון שאני אדבר עליו בפרק הזה, הוא גם הרעיון המפחיד ביותר ובאופן מדאיג גם הכי קרוב למימוש. לארי ניבן מתאר בספרים שלו מתקן שהוא מכנה טאספ. בתרגום חופשי לעברית זה משהו כמו מטפטף. הטאספ הוא קופסה שחורה קטנה שמתלבשת על הגולגולת וממנה בוקע חוט מתכת דק. החוט הזה נכנס לתוך הגולגולת ישר לתוך המוח אל המרכז במוח שאחראי על תחושת העונג, על הכיף, על האושר. הטאספ משחרר זרם חשמלי זעיר לתוך החוט ואל מרכז האושר של המוח וגורם לבן אדם לחוש את העונג העילאי ביותר שאפשר. אין כיף גדול יותר מזה. זה גירוי ישיר, ללא מתווכים, רכבת אקספרס, ללא עצירות ביניים, אל המקום שעושה לך את זה יותר מכל דבר אחר. יותר טוב מכל סם, יותר טוב מסקס, יותר מכל דבר שתוכלו להעלות על דעתכם. מה קורה לבן אדם אחרי שהוא חווה עונג כזה, תענוג שאין לו מתחרים? עושר אולטימטיבי. אז הוא רוצה עוד. והוא רוצה עוד ועוד ועוד, והוא לא יכול להפסיק. החיים בלי הטאספ נראים אפורים ומדכאים. כמובן ביחס לעונג הבלתי יאמן הזה. אתה מתמכר לטספ, אתה משתעבד לו, אתה רוצה עוד ועוד, ולא מסוגל להביא את עצמך להתנתק מהקופסה השחורה והקטנה הזאת. בספרות שלו מתאר ניבן איך נוצרת מגפה של מכורים לטספ. נרקומנים שיושבים כל היום עם חיוך שמרוח על הפנים, בקושי אוכלים ושותים, מזניחים את המשפחות שלהם, וכל שאר התופעות הנרקומניות שאנחנו מכירים גם היום לצערנו. והדבר המפחיד ביותר בכל זה, שהטכנולוגיה הזאת כבר קיימת היום. היא כאן. היא עובדת. השיטה הזאת שמכונה בשפה המקצועית המדעית עירור מוחי עמוק, אם אני מתרגם נכון את המונח הרפואי מאנגלית, משמשת לטיפול היום במחלות נוירולוגיות, כמו למשל פרקינסון. משתילים אלקטרודה לתוך המוח, ובעזרת זרם חשמלי משנים את הפעילות המוחית כך שהרעידות שגורמת המחלה שוכחות. לפני שנה, אוניברסיטת בריסטול בבריטניה הכריזה על ניסוי שמטרתו לפתח טיפול בדיכאון באמצעות החדרת אלקטרודה למוח, כך שהזרם החשמלי יגרום לתחושה של עושר. מוכר לכם? העתיד כבר כאן, רבותיי. אלו היו רק קמצוץ מתוך הרעיונות שמעלה לארי ניבן בספרים שלו. יש עוד רבים ומרתקים. ההשפעה שיש לספרי מדע בדיוני על המדע עצמו היא, לדעתי, דרמטית הרבה יותר ממה שאולי נדמה לרוב האוכלוסייה שלא כל כך מתעניינת בז'אנר הזה. באופן טבעי כמעט, מי שנמשך לסוג הזה של ספרים הם אנשים עם נטייה טבעית להתעניין בטכנולוגיה או במדע, והרעיונות האלה הם כמו זרעים שנזרעים בקרקע פוריה מאוד. אולי מישהו יעשה פעם סקר. כמה מתוך המדענים של היום היו או הם עדיין קוראים נלהבים של מדע בדיוני? זה יהיה מאוד מעניין. לדעתי רובם יהיו אנשי מדע בדיוני לפחות בתור בני נוער. ואין שום דבר יותר מלהיב מאשר לגלות שמה שקראת בספר ונראה בדיוני לחלוטין, מופרך, רעיון מגוחך ובלתי אפשרי, מבוסס על מדע אמיתי, על משוואות קיימות, על תיאוריות תקפות. התקווה הזאת שאולי יבוא היום ותוכל ממש לעשות בעצמך את כל הדברים שהגיבורים בסרט נהנים מהם, אני יודע שאני מקווה וכנראה לא אפסיק לקוות אף פעם. תשמרו לי מקום על מגח בוסר בבקשה. אני כבר אביא את הטספ שלי מהבית. עד כאן לפרק הזה של עושים היסטוריה. פעם דיברנו על ההיסטוריה של העתיד. אני רוצה להזכיר לכם שיש לנו קומונה תפוז, הכתובת שלה, מכיוון שלא נתתי אותה לפתיחה, היא www.kumuna.tapuz, שזה tapuz.co.il/makinghistory, שזה כמו הכתובת של אתר הבית שלנו. אני אשים גם את הלינק מן הסתם גם באתר הבית שלנו. אני אזכיר את הכתובת www.makinghistorywithrun, עושים היסטוריה עם run.blogspot.com. כתובת המייל שלי לרעיונות, הצעות, תגובות וכדומה, run.levi@gmail.com. זהו, אז אני מקווה שנהנתם הפעם, אני אשמח כמובן לכל הרעיונות וכל הפידבקים שלכם, ותיכנסו גם לאתר מאמרים, תחפשו את זה בגוגל, תחפשו רן לוי בגוגל, תגיעו אל אתר מאמרים, שם תראו גם את התסריטים של התוכנית הזאת ותוכניות נוספות. אז אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics!